Kufrafé.
Dans ma douma zot.
Je vais le faire, mais je vais le faire. Comment ça joue? Tu remarques.
יש פרשת השבוע, יש חלוקת הארץ, חלוקים את הארץ, ולפני זה יש מניין. אז כך כתוב כך, כתוב כך, בני יהודה, ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ כנען. ראיו בני יהודה למשפחותם, לשלה משפחת השלני, לפרת משפחת הפרצי, לזרח משפחת הזרחי, ראיו בנפרת לחסרון משפחת החסרוני, לחמול משפחת החמולי, אלה משפחות דרך פודיהם, 670,500. מה יש לפרש על זה? בני יהודה ער ועונן, שלה, פרץ וזרח. אז פה רבנו אור החיים, אפשר להסתכל, כן, יש פה גם אור החיים. רבנו אור החיים מפרש את זה על דרך הרמז. כידוע יש קצת רמז, דרש בסוד, מפרש את זה על דרך הרמז, ויש לו משהו גם אקטואלי. אם תראה לכם, בני יהודה, פסוק י"ט, פרשה זו תרמוז. מאורעות עם בני ישראל. הוא בחר לרמוז ביהודה, מהטעם עצמו שאמרו ז"ל, למה נקראו ישראל לשם יהודה? אומרו, בני יהודה, הם התולדות התקנו בשם בנים כידוע. זאת אומרת, בני יהודה זה הימים, ימי יהודה. כי לימים קוראים ילדי ימיו, נכון? התולדות, ילדי ימיו. התולדות שהוא עשה בימיו. אז בני יהודה זה הדברים שעשה בחיים, תולדותיהם של עם ישראל, ההיסטוריה היהודית, זה בני יהודה. בסדר? בני יהודה.
וזה לא מסביר, למה
ישראל
נקראים על שם יהודה?
לא, זה לא מסביר, זה מדרש, נקראים על שם יהודה, כי יהודה הוא המלך, ועם ישראל נקראים על שם המלך. זו הקדמה כללית. בני יהודה, התולדות של יהודה, תולדות יהודה, ההיסטוריה של יהודה, ההיסטוריה של עם ישראל. ואומרו, ער ועונן, ירמוז בבית ראשון ובית שני. איך? ער, כנגד בית ראשון, על דרך אומרו, אני ישנה וליבי ער. שהיה הקדוש ברוך הוא בו ער, בהשגחה גדולה עמנו, בבית המקדש. אם כן, בית ראשון נקרא ער, שיש בו גילוי שכינה. הרי בית שני חסרו, האורים והתומים, והפתק של האורים והתומים, וחסר בזוגד הכהן גדול, היו כמה דברים שהיו חסרים בבית שני, וגם כמובן בבית שני לא הייתה נבואה, הנבואה בטלה בקלת בית שני. אם כן, בית ראשון נקרא עיר, עונן, הוא בית שני, הוא קרא עונן לשון עונאה. עונאה זה חיסרון, לשון עונאה לפי שחסר דברים העיקריים של בית המקדש. אם כן, בני יהודה, ההיסטוריה היהודית, ער ועונן, בית ראשון ובית שני. פשוט מדהים, הנפש של אור החיים זה פשוט מדהים. אני רוצה להגיד לכם ככה, אדם שלומד בדרך רמז רואים מי הוא. למה רואים מי הוא? כי כשאתה לומד בפשט, אז זה כתוב, מה שכתוב כתוב. כשאתה לומד בדרך רמז, אז אתה אומר, מה הפרשה רומזת? ואז אתה שם את עצמך. אז אחד אומר, רמז הוא, תחזרו בתשובה! תדקדקו במצוות, זה הרמז שאני רומז פה, או תתנהגו יפה עם האישה ודברים כאלה. אבל יש אחד שכשהוא בא לרמוז רמזים, ישר הוא חושב על כל עם ישראל, זה הרמזים שלו. כשהוא בא לרמוז את הפסוק, יש לו מחשבות כלליות, המחשבה שלו משוטטת בתורת האומה. ותמיד הרמזים של אור החיים זה על הגאולה. זה מראה מי הוא, איזה נפש יש לו, מה, במה הוא עוסק, על מה הוא חושב. הוא חושב כל הזמן על גאולת ישראל. אם כן, בני יהודה, ער ועונן. ולאחר מכן, מה כתוב? ואומרו, וים עוד ער ועונן, וחורבן הבתים. אבל תראו, יש פה הגדרה, מה זה נקרא למות? כי סילוק שכינה מהם יקרא מיטה, שפרחה הנפש שהיא השכינה, ונשאר הבית מת באבונות ומלא כרתומת הקליפה נתונה בו כידוע. כן, וים עוד ער ועונן בארץ כנען, והבתים נחרבו על ידי כך שמתו, והרי הם לא מתו הבתים, הם נהרסו, אבל לפני שהם מתו הם מבחינה נפשית נהרסו. בית שרוף שרפת, נכון? זה מה שאתה אומרים, זה מה שמסביר. הבית מת לפני החורבן בחטאינו, והשכינה פרחה מהבית הזה. גם תמצא שאבון שבו מת ער הוא אבון עצמו שגרם החורבן, שאמרו זל שהיו מסריחים על מיטותיהם, והוא מה שער בכתיב בשירת ארצה. אז ער הרי הוציא זר לבטלה, וזה בית ראשון. זאת אומרת, יש בזה בחינה של גילוי עריות בהוציא זר לבטלה. ואבון עונן הוא אבון שגרם חורבן בית שני, שאליהם שנת חינם. כמו כן עונן בכתיב לבלתי נתון זרע לאחיו, זאת אומרת הוא לא רצה להקים שם לאחיו. מדהים מה שאומר פה אורחה, פשוט מדהים. בני יהודה עיר ועונן, והיה מות עיר ועונן בארץ כנען. זאת אומרת, בני יהודה על דרך רמז זה בית ראשון בית שני עיר ועונן, והיה מות עיר ועונן חרב בית ראשון בית שני, ובדיוק בית ראשון זה עיר, שזה אבון שעושה את זרע לבטלה, כלומר זה השורש של גילוי עריות, ועונן זה שנת חינם שלא רוצה להקים זרע לאחיו. עכשיו הוא מסביר כל מילה, זה מה שאני אומר שאומרים, זה דברו בארץ, זה לא הסביר מה זה בארץ כנען, והיה מות עיר ועונן בארץ כנען, זה לא הסביר. אז שני הסברים אומר, אחד, רשם מקום המקודש כי הוא בארץ כנען, ושם מיטתו שחזר להיכנס ברשות הנכרם הנקרא כנען. מה קרה לבית המקדש? הוא הפך להיות בארץ כנען, הרי לפני זה בארץ ישראל. אבל ברגע שהוא מת, אז הוא ירד עם מדרגתו והוא הפך להיות בארץ כנען. זה פירוש ראשון. למדתי משהו מה הוא אומר בפסוקים, אבל תראו את הפירוש השני. סמך מם זה הסתרה אחלה. יש בסידורים הישנים כתוב, ועשר ממנו יגון והנחה. אז יש בסוגן יגון, בסוגן כתוב, סמך מם, א' ל', הנחה, ל' י' ל' ת'. אתה לא זוכר את זה פשוט? טוב, אתה... היא כאילו נשבטה תחת הקליפות. היא הלכה בשבי. היא לא באמת רצנה, היא שבויה, חטופה. בידי הכנענים. בסדר? אבל תראו את ההסבר השני. גם, עוד פעם, מה קשה לנו? בימות ער ועונן בארץ כנען. הארץ כנען הזה לא מובן. לגבי הפשט הוא מובן, לגבי הרמז הוא לא מובן. הבית נחרב בארץ כנען. הוא אומר, הסבר שני, גם ירמוז סיבה אחת כללית, שישראל לא הורישו הכנעני, הם שרו יושבים בה. וזה סיבב להתותם בדרך המוסר כידוע, והוא מה שרמז מאמר בארץ כנען. עכשיו זה פירוש אחר. וים עוד ער ועונן, למה ער ועונן מתו? כי הם היו בארץ כנען, כי השאירו פה כמה כנענים. הארץ הייתה צריכה להיות ארץ ישראל שאין בה אף כנעני אחד, ורשתם את יושבי הארץ. אבל כיוון שהשאירו פה כמה כנענים, אז הם הרסו את הכל. זה ברור?
למה זה הכוונה כאילו להשאיר את כנענים? ולא להגיד שבאמת
כאילו
ירש
כאילו במובן הרוחני. לא, זה שני הסברים. הסבר אחד הוא אומר, והיה מותר ועונן, והארץ הפכה להיות ארץ כנען. אבל הסבר שני אומר, אתה יודע למה מתו ארץ ועונן? כי הם גרו בארץ כנען ולא בארץ ישראל.
לא, אבל אתה אומר שבגלל שבעצם אישרו כנענים,
כן, אז הם משפיעים עליהם.
מה?
הם לא הגו אותם. אז הם משפיעים עליהם, זה מה שאומרים, הם מוסרים ומשפיעים עליהם.
זאת אומרת, השאלה כאילו למה אתה מסביר את זה ככה, זה לא בגלל שרוחנית הם לא ירשו את הארץ, זאת אומרת, היו בארץ בפועל, אבל ברמה הרוחנית, ברמה המחשבתית, לא יודעת...
כי זה לא היה נכון, כי למעשה זה לא נכון, למעשה אלה שבאו בזמן בית ראשון, היו צדיקים, בריצה לארץ, היו צדיקים, ויהושע היה איתם, והיו להם את כל התנאים. לרשת ארץ ישראל, זה לא המצב שלנו בית ראשון, בית שני זה המצב שלנו, אבל בית ראשון בכלל לא. הם היו אחרי 40 שנה במדבר, ואף אחד מהם לא חטא במרגלים ולא בעגל, ונכנסים לארץ ישראל, ויהושע הולך בראשם, ושמש בגבעון דום, והם עובדים למד אלף מלאכים, ויש להם את כל האפשרויות להתחבר לארץ ישראל באופן שלם, אבל הם משאירים פה כמה כנענים. אם אתה רוצה לדרוש את זה על זמננו, אז זה יהיה ככה, והיה מותר בעונן בארץ כנען, אם אתה תדוש את זה לזמננו, זה שהארץ נשארת ארץ כנען, זאת אומרת... כן, אם אתה תדוש את זה לזמננו, זה נכון. כי הארץ מבחינה רוחנית, היא ארץ כנען. יש סיפור נפלא, סיפרתי אותו פעם אחת על, על יהודי אחד, שעלה לארץ עם בבא סאלי. אנחנו הרי, במשפחה שלנו בבא סאלי, ואין הרבה סיפורים עליו, על הבבא סאלי, מתקופתו במרוקו. במרוקו היה שקט. גם בארץ היה שקט, אבל בארץ היו באים עליו כל הזמן. במרוקו היה איש שקט, ובאמת סיפר אותו איש, שהוא היה עם הבבא סאלי חצי שנה. הוא יצא איתו מהעיר שלו, מהעירה הקטנה, מרוקו, שם באירפוד. הלך איתו, הסוכנות העזיר אותם למחנה מעבר בקזבלנקה. לאחר מכן הם נסו למרסי, והיו גם שם במחנה מעבר, איך קוראים איזה... קונדרנס, כן, אבא שלי היה מנהל שזה כמה שנים. קונדרנס, ואחר כך באו לארץ. כל זה לקח חצי שנה. אמר לי, היהודי הזה, הוא היה בבא סאלי חצי שנה, מאז שיצאו מהעיירה שלהם, עד שהגיעו למעל חיפה. חצי שנה. הוא אומר שבכל החצי שנה הזאת, הם ביקשו מהבבא סאלי שידרוש להם. שילמד אותם, יש רב גדול איתם. הוא היה דיין, שם באירפוד הוא היה דיין, הוא היה פורסם. לא התחילו לדבר בדברי תורה, כלום, יש לו הפינה שלו, לא דיבר, לא נתן אף שיעור, חצי שנה, לא דיבר כלום. והם לא חצים, לא חצים, אף מילה לא דיבר. היה יהודי שכדירה לא היה צריך אחרי, היה טוב לו עם עצמו. לא דיבר אף מילה, הוא אומר, כל הזמן לא חצים, כל מעבר, כל פעם שעוברים, עוברים מאירפוד לקזבלנקה, יושבים שם איזה חודש או מחר, אומרים, כבודו, אולי עכשיו תגיד משהו, לא אומר כלום. עוברים למרסי, תגיד משהו, לא אומרים כלום. לא מדבר. מה?
אולי הוא לא...
לא, הם לא...
איפה?
זה... הוא אומר, רק שהם הגיעו לחיפה, כך סיפור יהודי שהיה איתו חצי שנה, כשהם הגיעו לחיפה, וראו את האורות של נמל חיפה, הוא נעמד באונייה. הרב סאלי נעמד באונייה ואמר, רבותיי, לא כמו שאדם מתנהג בחלו של המלך או מתנהג ברחוב. יש התנהגות לארמון המלך ויש התנהגות ברחוב, וארץ ישראל זה הארמון של המלך, וצריכים לדעת את זה. כשאנחנו מגיעים לארץ אנחנו לא נהיה אותם בני אדם. פה זה הארמון של המלך. התיישב, סיים את הדרשה, התיישב וגמר את הדרשה שלו. זה מה שהיה לומר אחרי חצי שנה. אז במשהו בערך בסביבות בין מבצע סיני לששת הימים, ועד לפני 45 שנה מהיום, משהו כזה. תפשין כך התכוונת. בארץ כנען, ויפה יותר בעולם זה ארץ כנען, כי ארץ נקרא ארץ כנען, זה 1990. תראה, אם אתה רוצה לדרוש את זה, אז היה מותר ועונן בארץ כנען היום, זה לא בגלל... האמת, אני גם חושב שזה בגלל שישירו כמה כנענים, גם היום זה ברור, גם זה נכון. זה לצפינים בצדכם. זה ברור שזה בגלל שישירו כמה כנענים פה, זה פשיטה. אם היו מורישים את כל יושבי הארץ, והארץ הייתה רק ארץ ישראל, רק היו משאירים כמה גויים של שבת, איזה תאילנדי, שיהיה גוי של צורת, גוי של שבת. אי אפשר, בלי גוי של שבת קשה להסתדר. גוי של שבת, צריך להשאיר. גם שיהיו שיש גויים בעולם. אסור שהילדים יגדלים מנותקים, צריכים לדעת שלא כל העולם יהודים. יש גם כמה גויים, הם משאירים נציגות בארץ. מה?
דרוזים.
יש כמה דרוזים שיהיו גויים של שבת, יותר טוב תאילנדים. כי התאילנדים הם לא מפה, הם באים, מתפרנסים וחוזרים לתאילנד, ותכף יש חלופה. רבותיי, והיה מאות ארז ועונן בארץ כנען. אתם רואים איך הוא דורש את הדברים פה על דרך הרמז, זה לא יאומן איך שהוא חורש פה את הדברים, זה פשוט מדהים. טוב, אז איך הפסוק? בני יהודה, ארז ועונן, והיה מאות ארז ועונן בארץ כנען. זה מה שאמרנו עד עכשיו. והיו בני יהודה, איך הפסוק? דוד, אתה יכול להביא את ה... כן, והיו בני יהודה למשפחותם לשאלה, משפחת השלנים. ואומרו, והיו בני יהודה, ירמוז, לצער הבא להם אחר חורבן הבית. כלומר, ויהיו, וי, היו. כל מקום שנאמר ויהי, לשון צער, אז ויהיו, וכולם בצער. עוד פעם נחזור את זה, ואומרו, ויהיו בני יהודה, ירמוז לצער הבא להם אחר חורבן הבית. וי, היו בני יהודה בגלות ביד אויביהם. אשרי מי שלא טעם, שליטה צומה. אתם שומעים, זה מאמר מוסגר. והיו בני יהודה, ראי, היו בני יהודה בגלות. אז זה מאמר מוסגר. אשרי מי שלא טעם, מי שלא טעם, שליטת צומה. אתם רואים מה זה? אמר אור החיים, מה מפריע לו בגלות? לא מפריע לו שאין לו בית מדרש, שאין לו ספרים, שאין לו פרנסה. ממש מפריע לו שהוא תחת עול הגויים. הוא שבור על הגויים מעל סברים. זה מה שמפריע לו. אשרי מי שלא טעם. מי פה לא טעם שליטה צונה? אברהם עדיין לא טעם שליטה צונה. אתה, לא טעמת שליטה צונה. נראית בארץ. אברהם, אתה לא טעמת שליטה צונה. אתה טעמת? אתה רואה? יש פה כמה. אני במדי רבים טעמתי. עד גיל 4, שליטה צונה, כן? אבל יש לו כמה שלא טעמו. אבל אני טועם ולא זוכר, אני חושב שיש לו הרבה שטעמים וזוכרים את, שליטת הצונה. אז אני, אין לי זיכרונות. אבל תראו מה זה, איזה לב האור החיים הזה. אשרי מי שלא טעם שליטת צונה. אנשים הלכו בגלות, אז מה הבעיה שהם בגלות? תחת השונים. יש ספר נפלא נקרא שער החצר. אתם מכירים ספר זה שער החצר? של רבי דוד בן שמעון, עצוב דבש, שהיה לפני 120 שנה פה בירושלים, ולפני 140 שנה הוא עלה ממרוקו לירושלים, ופה נעשה רב גדול, והיה אחר כך הרב של מצרים, גם חזר לארץ אחרי. הוא כתב ספר על ארץ ישראל, ככה, כזה ספר וכזה עובי ובאותיות רש"י. כמה פעמים בחיים התחלתי לקרוא אותו והתייאשתי. זה מאוד קשה הספר הזה, ארוך ארוך.
הוציאו אותו מחדש.
הוציאו אותו מישן.
כן.
כן? עם תירושים. אז זה ספר שער חצר, ספר נפלא מאוד. אז שם הוא כותב ככה. בתוך הדברים הוא כותב, אני הייתי עם מרוקו, הוא היה גר ברבת. והיה לי בית מדרש והיו לי חברותות. לא למדתי לבד, היו לי חברים, והיו לי ספרים. היו לי הרבה ספרים עוד בהם, והייתה לי פרנסה. והייתה לי שום בעיה של פרנסה. הייתי קופץ בבוקר, עושה איזה מסחר קטן, יש לי פרנסה לכל היום. אני פה בארץ ישראל, אין לי מה לאכול, אין לי פרנסה, אין לי בית מדרש, אין לי ספרים, אין לי חברים. וזה הרבה יותר טוב מחוץ לארץ. והלוואי שאני אשאר ככה. עם כל זה, אז כאן להשתיע בארץ ישראל ולא לחזור לחוץ לארץ. ככה הוא כותב רבי דוד בן שמעון עצוב דבש. אשרי מי שלא טעם, שליטה צונה. זה מה שהוא, אומר. כמו שאמר הכתוב, כל השיר העלוב הזה שנקרא התקווה, הכל חלש מאוד שם. אבל לפחות להיות עם חופשי בארצנו יצא טוב. השיר הזה, התקווה, אתה שומע זאת, אתה נכנס דיכאון. נכון? אני לפחות אני נכנס דיכאון. מה השיר אומר? כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי יומיה עוד לא עבדה תקוותנו. זאת אומרת, חשבתי שהתקווה הטובה עבדה, אבל לא יש יהודי ככה. עוד שבלב שלו הנפש יומיה עוד לא עבדה התקווה. מה זה עבדה תקווה? עם ישראל, למה נפש אחרי? אף פעם לא בבית התקווה. הייתה אבא אמינה שמי שיבית התקווה פה, אתה יכול להיות בדיכאון, כן, אבל לא לבית התקווה. מה זה עוד לא, עוד לא עבדה? כאילו יש, חשבנו שהיא טובה. יש שיר ביטאון, ויש לו נוסח מלא לשיר התקווה, זה רק הבית הראשון. יש לו נוסח מלא, זה בכלל, אתה קורא את זה, אתה נכנס ביטאון. אבל אגב, אני מוצא לי את הדברים מהקשרם, כי להיות עם חופשי ברצון, אני מוצא דרבה. להיות עם חופשי ברצון זה התקווה שלא עבדה, כן? לא עבדה התקווה להיות עם חופשי ברצון. אבל בזה הוא שווה לאור החיים, בעל המחבר התקווה, שלהיות עם חופשי בארצנו, זאת הנקודה של, הכל. מפה מתחיל, כל הברכה מתחילה מפה. אשרי מי שלא טעם, שליטה צונה. זה מרגיז אותי כשהמרוקאים אומרים, כמה טוב היה לנו אצל המלך מוחמד וחסן, איזה מלך טוב היה חסן, היה כיף שם, להפכות אותו לאיזה חסיד, חסיד דומות העולם, זה המלך המרוקאי, או הבית של טוניס, או באלג'יריה, לך תודה מה היה שם, איזה צורפתי אחד, טוב, שם באמת היה להם טוב, אני חושב, עדים באלג'יריה, מה? בסוף. מה? כן, כן, בצד הצורפתים, היה להם... שם היה להם, יהודי אלג'יריה, הם טעמו שמד מסוג אחר. בגלל שמשך אלפי שנים הרגו אותם בגוף, אבל תוך 100 שנה חיסלו אותם בנפש. סיפר לי הרב שרקי שאבא שלו ביד בן צבי הלך לחפש כל מיני מסמכים. הוא מתעניין בהיסטוריה של יהודי אלג'יריה. אז הוא מצא איזה רב, רב בקהילה קטנה מוסטגנם, קהילה קטנה באלג'יריה, שהוא כמובן ממונה מטעם הקונסיסטואר בפריז, הוא מדווח לאמונים עליו בפריז שהוא עוד לא הצליח לסגור את כל התלמודי תורה, אבל הוא מקווה שלקרוב הוא יעמוד במשימה לסגור את כל התלמודי תורה שם בעירה הקטנה שהוא נמצא בה, כי היה שוויון זכויות. כלומר שוויון הזכויות צריך לסגור את התלמודי תורה. אז זה יותר גרוע משליטת צונה. שיש מאמר של רבי יוסף נסאס, משהו מדהים, מבהיל. רבי יוסף נסאס כותב, הרי במרוקו הגיע צרפתי לפני 80 שנה, אז הוא כותב מיום שבאו הצרפתים למרוקו, יש אומרים שהמצב נעשה טוב יותר, יש אומרים שהמצב נעשה רע יותר. אז אומר, למה המצב נעשה טוב יותר? כי לפני שהצרפתים היו באים למרוקו, יהודי שהיה קם בבוקר שם בעיר מקנס, יוצא לרחוב, לא ידע אם יחזור בחיים, כי הדמו של יהודי יפקר, והורגים אותו כמו שהורגים את זבוב. ועכשיו אתה קם בבוקר, אתה מניח שתחזור הביתה בחיים. אבל מצד שני, לפני שבאו הצרפתים, אם הוא היה חוזר הביתה בחיים, הוא היה חוזר לבית של תורה ושל עירה ושל של קדושה. אבל היום, אם ביד צרפתים, הערכים היהודים מתרוקנים לחלוטין. אני הכרתי רב אחד זקן ממקנס, היה בן גילו של רבי שלום מסף, שאשתו הלכה בלי כיסוי ראש. הוא לימד אותי הרבה תורה, למדתי ממנו, אבל אשתו הלכה בלי כיסוי ראש, והוא היה למדן גדול. אז פעם שאלתי אותו, התחצפתי, שאלתי אותו, הרב, למה במרוקו היו הרבה נשים שרבים שהלכו בלי כיסוי ראש? כך שאלתי אותו. אז הוא התחיל לבכות. ככה, התחיל לבכות, בחיים עם דמעות. אחרי זה אומר, מה אתה רוצה? אומר לי, מה אתה רוצה? אשתי למדה בעליון. אתה חושב שהיא שמעת לי? מה שתמדו אותה שם בקיח, בעליון, זה מה שהיא יודעת. ואני הכרתי משפחה אחת של כמה זקנות מרוקאיות, שדודות שלי, והיו שם חמש זקנות, הזקנה החמישית הלכה בלי כיסוי ראש, ארבע אחורים אחת בלי. אז פעם אחת שאלתי אותה מה זה, אז היא אמרה לי, אני בגילי פתחו את העליון בעיר. אז אתה רואה את זה מיד, פתחו את העליון. וסיפר לי בן דוד שלי שהוא חתנו של הרב הראשי של מרוקו, רבי אהרון מונטנגו, אז סיפר לי שבעיר פז היה עליון והלימודים היו מסתיימים בשעה 4:30 ביום שישי, בין אם שבת ב-5 ובין אם שבת ב-4. ב-4:30 הלימודים מסתיימים. זאת אומרת, זה הייתה הדרך שלהם להכריח את הילדים לכתוב בשבת, זה לא נורא. עד 4:30 יש לימודים, שבת ב-4. לא נורא, כותבים עד הדקה האחרונה. אז הילדים של... ומי שהיו נועלים את השער כדי שלא ילכו הביתה. אז היו קופצים ככה מהחלון, כמה בודדים היו קופצים מהחלון כדי לא לכתוב בשבת. זה ממש שמד רוחני, התרבות האירופאית. טוב, עשרה משאלות העם, שליטה צונה. עשרה הילדים שלנו שלא תואמים שליטה צונה. וכן, והיו בני יהודה, וואי, היו בני יהודה בגלות ביד צונה. ותמצא, תראו, האור חיים זה מדהים, שבכל השבטים לא הזכירה כתוב לשון זה של והיו אלא כאן. זאת אומרת, בכל המקומות כתוב אלה בני אפרים למשפחותם, בני יוסף ומשפחותם וכו'. אין ויהיו, רק ביהודה יש ויהיו, לרמוז לגלות, וי אלא כאן. ובנימין, כידוע טעם שם, למה בנימין כתוב ויהיו? כי בנימין היו 10 בנים, בלה ובכר ואשבל, גירה ונעמן, יחי וראש, מופין, חופין וארד, זה בבראשית. ופה יש 5 בנים, אז נחרצו 5 משפחות, לכן כתוב בבנימין ויהיו. אור החיים משתים את רש"י, זה פשוט מדהים, כי המדרש מדבר על זה, למה בבנימין כתוב ויהיו, אז ויהיו בני בלה וכו'. אז רש"י מדבר על זה. כן, הורידו חמש משפחות. אבל על יהודה נחל, למה כתוב היו? אז מתקן זה על דרך הרמז, כי יהודה זה רומז לגלות, והיו בני יהודה הלכו לגלות, אז זה הווי הגדול שנמצאים בגלות. כן, ואמרו למשפחותם, כן, והיו בני יהודה, למה כתובים משפחותם? כי כל משפחות בית ישראל, בכל מקום שהם, כל הנקרא בשם יהודה, וי היו. טוב, אם כן, עד כאן דיברנו על הגלות, בני יהודה ער ועונן, וים עוד ער ועונן בארץ כנען, והיו בני יהודה למשפחותם, כולם נמצאים בגלות. עכשיו הגאולה. לשאלה, הוא חותך את הפסוק, שאלה זה הבן השלישי של יהודה, לשאלה, נתכוון למושיע ורב, הבא לגאול מגלות האחרון, הנקרא שאלה, אגם שיעקב קראו שילו, לא ישתנה השם בזה, הרי יעקב אומר לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא, שילו, שאלה, שילו, אותו דבר, תאו למד משמעות הרשמות, כמה השתנות בשמות, כן, השמות במדבר ובראשית, הם לא לגמרי אותו דבר, והדוגמה המפורסמת זה חושים ושוחם, נכון? לדן יש לו בן אחד, בראשית קוראים לו חושים, אתם קוראים לו שוחם. זה קצת השתנות, כמו ביידיש יש, אפשר לקרוא ליעקב, אפשר לקרוא יעקב, ינקל וינקל. אז איך מחליטים קוראים ליעקב? במשפחה של אשתי היו שלושה יעקב, היו ארבעה יעקב, סליחה, היה ארבעה יעקב. זאת שלושה דודים ועוד אחיין, אז היה יעקב, ינקל, ינקל וינקלה, כדי להבדיל ביניהם, זה אתה יעקב, אתה יודע מי זה. אז בקיצור, כמו יעקב וינקל, אגב חושם, שוחם וחושים, לכן שאלה ושילה זה לא, לא הבדל משמעותי. ואולי שרמז בסמיכות מאמר לשאלה, אם מאמר והיו בני יהודה, כלומר, והיו בני יהודה משפחותם לשאלה, אז רוצה ללמוד את זה ככה, הצער של בני יהודה צריך להיות לשאלה, שצריכים ישראל להצטער בשבילו ולכבוד לישועתו, וכמו שאמרו רזל מעשה רבי יהושע בן לוי, ששאלו המשיח עם ישראל נקרים מצערו וחולים עליו, עד כאן כדברה זאת פסוק כל צופה נעשו כל יחדיו ירננו, זאת אומרת כל צופה, צופה הישועה נעשו כל, כל של נהי ובכי על צער המשיח, לכן ירננו, כבר נסביר את זה. והוא מאמר, והיו, פירוש יהיו בבעי שהוא עצר למשפחותם בשביל שלה, והיו לבני יהודה למשפחותם לשלה, ובזה עם משפחת השלני, פירוש דור של בן דוד בא, ויקראו על שמו דורו של משה. אני מדבר על לדעת, אני צריך את הראש למשיח, הכוונה היא כזאת, לדעת שיקום הגאולה לעם ישראל, זה צער גדול לשכינה, זאת אומרת, זה שהמציאות היום, העולם היום נתון בידי הפוסט-מודרניזם, ובידי כוחות של שלילה, ובידי תרבות מערבית. הרי אנחנו היום במצב יותר גרוע מאשר, מבחינה מסוימת, במצב יותר גרוע מאשר בגלות. מדוע? כי יהודית בגלות, מה מתפלל? מתפלל שנחזור לארץ. ואם נחזור לארץ, זה הצער של השכינה, שם ישראל בחוץ לארץ. אם נחזור לארץ, הכל יהיה בסדר. אבל היום צער השכינה יותר גדול מזה. הרי היום, תראו מה קורה מסביבנו, והכל ערוס, והציבור שמאמין באשר, מאמין בתורה, הוא בטוח שכל זה קרה בגלל התנתקות. אבל אתה לא יכול להסביר את זה לאף אחד. זה לא מתקבל על לבות של אדם חילוני ששבוי בידי התרבות המערבית. אתה לא יכול להסביר לו כלום. אתה לא יכול לדבר איתו היום בשפת הרוח. סתם אדם, יש מדי פעם כמה שבבים לתשובה, בטח. אבל בכללות אני אומר, התקשורת משתלטת על החיים שלנו מבחינת תרבותית מנטלית, בכל אופן ההסברה, בכל אופן הבירור והליבון של דברים. הוא פוסט מודרני לגמרי, ואתה גם בא להסביר משהו לכם, אתה לא יכול, אתה רוצה, כי העולם שבוי בידי הקליפות ממש, אתה רואה את זה, העולם שבוי בידי תרבות כזאת, זאת אומרת אני יכול לדבר, ואת הציפייה לישועה ולגאולה היום, ולגאולה מכל החולאים הרוחניים, וזה צריכים להצטער, על זה, זה להצטער על זה שהמשיח לא נמצא. אגב, עוד דבר חשוב אני רוצה להגיד פה, הזוהר אומר, כל צופייך נעשו כל, יחדיו ירננו, כל צופייך, הם צופי הישועה, נושאים קול של בכי, ותוך שהם מצטערים, הם מצפים לישועה ובוכים על כך, יחדיו ירננו עוד ישמחו. ויש פה דבר מאוד חשוב. איך אומרים? ציפייה לישועה או צפייה לישועה? ציפייה, תמיד אומרים ציפייה לישועה.
ששואלים את האדם
כשהוא מגיע. למה? התלמוד מנוקד? אולי שואלים אותו צפית לישועה?
אם
אתה
רואה
את בעילון,
זה נאמר.
מה?
ציפית. לא רק
שואלים על התלמוד
במיוחד,
הרי
כל
מה
שאנחנו אומרים
על התלמוד,
לא
רואים את התלמוד במיוחד, הרי זה מה שאתה רואה את בעילון. ככה אומרים מפילואו, זה. בסדר, אז למדנו מרבות במיוחד, זה ציפית לישועה. בסדר. אז כנראה שככה, יש על דרך הפשט, יש על דרך הסוף. על דרך הפשט זה ציפית לישועה, ויש גם כמה נוסחות. לא משהו, אבל יש כמה נוסחאות שבתפילה הכניסו, קיווינו וציפינו כל היום, זאת נוסחה לא טובה, זה נוסחה ספרדית, תוריד תמחקו אותה. בשבילתך קיווינו כל היום, ויש גם נוסחה אשכנזית, אני חושב ספרד, אתה יתקן אותי אם אני טועה, כי בשבילתך קיווינו כל היום, מצפים לישוע. זה ספרד, נכון? זה גם אומר, זה נוסחה מחודשת, הכניסו את המצפים לתפילה. בסדר, אתה אומר, לך אפשר לצפות לישוע, אבל בזוהר כתוב לצפות לישוע, נכון? כי כל צופייך, הזוהר מסביר, כל צופי הישועה ירדה וראה. מה ההבדל בין לצפות לבין לצפות? מה ההבדל בין לצפות לבין לצפות?
לצפות אתה לא רואה.
כן, לצפות זה לראות את הישועה כבר. לצפות זה התקווה, נכון? טוב, זה לא, זה יותר מהתקווה, כי זה משהו חזק. לצפות זה משהו חזק, זה לא רק לכבוד.
אני מדרש על מרים, לצפות על הספרה של בעל עוצמה, אומרים ש... והעם לא נסע, זאת אומרת שהוא הראשי שמע שהעם חיכה למרים על שעה אחת שחיכה למשה, ויש מדרש שאומר ולמה נשמחה פרשת מרגלים פרשת בעל עוצמה לגבי אותו ראשי שאותו מרשם שלו למדו לקח זה על זה, למה? כי היא חיכה לשואה ששעה אחת זה לא ש...
מרחוק, מרחוק, היא רואה את
זה לדיעה מה יעשה לו, כלומר היא אומרת אני יודעת, הייתה הרי נדיעה והיא תנתה שמשה רבנו יגדל את ישראל ואמר שמצא שמה מוכנה לדעת מרגע שקורה משהו הייתה מוכנה ואז קבצה והלכה לבקרוב והכל כלומר ציפייה לישועה זה ציפייה אקטיבית כלומר שאומרים עליהם אני ציפייה לישועה ואם אתה מוכן מרגע שיש אפשרות לעשות דברים לעשות דברים
זה הבדל בין הציפייה לבין התקווה זאת אומרת הציפייה היא משהו בונה אבל יש מבדל יותר מהציפייה האקטיבית וזה מצב שאתה כבר רואה את הישועה וזה מדרגת אליהו הנביא שיש מדרש על זה, מדרגת אליהו הנביא שהוא תמיד רואה בחזונו את הכל, הוא נמצא בכל מקום, בכל מקום שיש קדושה שם אליהו נמצא. הפנחס של אליהו, זה אולי זה שייך לפרשת שבוע, זה האינסטינקט, הרי פנחס הוא מגיע מתוך קדושת האינסטינקט היהודי, כלומר מה שלא רואים בתורה, רואים ברגש הפשוט היהודי שיודע שצריך לקנא להשם על דברים כאלו שהם סטייה מקדושתם של עם ישראל. הרב קוק, אצלו אין ציפייה לישוע, יש רק צפייה לישוע. כל הכל של הרב קוק רק צפייה לישוע. והרבה זמן אנחנו מתעסקים, התעסקנו בשאלה מה המקורות של הרב קוק, ויש כמה מקורות בזוהר, כל הזמן צופייך, צופי הישוע. ככה, הוא מדבר על כל הזמן, צופי הישוע, לא מצפי הישוע. אז יש כנראה, אז כמו שאתה אומר, כנראה בעצם שלוש מדרגות. יש ציפייה לישוע, אדם חכה שמחר תהיה לישוע. זה גם טוב. יש ציפייה לישועה שהוא מכין את עצמו לישועה זאת אומרת, הוא מצפה שיהיה לישועה וכבר מוכן עם כל כלי הנשק, כשקורה משהו הוא מביא ויש מצב שישי שהוא כבר רואה את הישועה, הוא צופה את הישועה הוא צופה את הישועה, הוא כבר רואה את הישועה עומדת מולו, ברוחו הישועה כבר קיימת כבר רוחנית היא קיימת, אז הוא מתעלה למדרגת הישועה ברוחו מתוך כך הישועה קורית רק אני רוצה להגיד לכם דבר חשוב תלמדו כלל בחינוך, לדעתי חשוב האם יש לכם ציפיות מהילדים או צפיות מהילדים? כלל חשוב מאוד בחינוך. האם להורים יש ציפיות מהילדים? אז אם יש לכם ציפיות מהילדים, אני מוכן לחתום לכם שהם היו קדושים. אני חותם לכם שזה לא יוצא מזה כלום. יש לי ציפיות ממך, אתה כל כך מוכשר. וכזה ילד. ראית כזה מאה, עד שמסד הרגיל 14 וקיבלת תחת שקום עם הפנים ונעשה את המרדן. היית כל כך טוב עד גיל 14, הציפיות ממך הן שאתה תהיה ככה וככה 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 ובכן, אתה תתחזור ציפיות או התגשמו מה שכן יש, צפיות צפיות זה אומר, הוא כבר כזה אתה יודע שהילד הוא כזה ברוחו הוא כזה, אז יכול להיות שבגלל הפיצי בגרות כרגע הוא השתנה קצת אבל כשאתה מסתכל בפנים אתה רואה שהוא כזה ואתה נותן בו אמון בגלל מה שהוא, לא בגלל מה שהוא יהיה בגלל מה שהוא אתה צופה בישועתו של הילד הזה ובתוך כך הוא גם יהיה כזה אתה לא כל הזמן מבלבל לו במוח ואתה אומר לו שמה, יש לי ציפיית ממך ציפי ממך, אתה היית כזה מוכשר שהיית כזה כל הילדים שהם קטנים הם משהו, נכון? רק אחרי זה לא תחזרו אותו, אבל היית כזה ילד מצלע היית וכזה מתוק הייתה אחיימת, והגננת איך דיברה עליך? ועוד כיתה א' בטח שהוא סחבת, ואז הבאות התחילו בדלת, וכל שהזמן עובר, העסק מתדרדר, ותראה לאן הגעת עד היום, ישבנו רק עם הציפיות. אז כשאתה מצפה מהילד, בדרך כלל אני אגיד לכם מה קורה, כשאתה מצפה מהילד, זה... לא, זה, אדם מצפה מהילד, הוא בנה לו איזה רצפט שהוא תבנית כזאת, שהוא מצפה שהילד ייכנס לתוכה. יש לו ציפיות, אני כבר יודע מה אתה צריך להיות עכשיו, אני מצפה שאתה ייכנס לתוכה. אבל צפיות זה נאמנות לילד, זה להסתכל לתוך הילד ולראות מה הוא באמת. ואני רוצה להגיד לכם שהוא הרבה יותר מהציפיות שלכם. זאת אומרת, הצפייה שבילד תמיד הרבה יותר מהציפיות. אלא מה? מה הבעיה? זה לא תמיד הולך לפי המתכון שאתה מצפה בציפיותיך, כלומר, כי הצפייה היא אידיאלית. כשזה מתגשם במציאות, אז לפעמים זה הולך בדרך קצת אחרת, כמו הגאולה. סוף דבר, רבותיי, ציפייה וצפייה, אני אומר לכם, זה מתכון גדול להצלחה בחיים. בכל התחומים, בכלל ובפרט, הציפייה היא באה מלמטה, והצפייה היא באה מלמעלה, כי הציפייה זה הכתבה. והצפייה זה להיות שותף לחזון, יש חזון גדול ואתה דבק בו, אתה חלק ממנו, הוא אמיתי החזון הזה, זה לא ישתנה. כי הציפיות לא תמיד מתגשמות, אז אתה אומר, חבל שציפיתי ממנו דברים כאלה. אבל הציפיות תמיד מתגשמו, זה לא מתגשמו, זה פשוט קיים, הרי זה אמיתי, כשאתה צופה ורואה שזאת הגאולה, איפה זה אומר לך? הרי למה אני תמיד אדבר על יום העצמות? אפילו אתמול אמרתי, במקום לדבר את המות, אתמול אמרתי, אומרים סליחות ליום העצמות. במקום את זה אני תמוד, יצא לי יום העצמאות. למה אני מדבר כל הזמן על יום העצמאות? בגלל שאני תמיד צריך להפקוק, ולהפקוק צופה לישוע, חינך אותי, אני רואה את הישוע. אני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה, ככה הוא אומר. אתה רואה את הישוע, אני תראה את הישוע כל הזמן, אתה לא יכול להגיד הציפיות לא התגשמו, כי לא היית, לא היינו נפלם ציפיות, היו רק צפיות. בסדר? לא ציפים אף פעם שום דבר, היו רק צפיות. והצפיות שאתה צופה הן פנימיות, יכול להיות במתכון החיצוני, כמו בדרך הביצוע, יש, אתה לא, אף פעם לא דרך הדברים יקרו. כי אתה רק צופה, אתה לא, אתה, אין לך שום מתכון ברור שלפיו הדברים קורים. קיצור, זה הצלחה בחיים, גם בחיי, אני נותן לכם ברכה, לא בגלל שאני מתנהלצה נגע של עובד בי, אלא סתם, אומר לכם דברים אמיתיים, אתם רוצים להצליח עם הילדים, רוצים להצליח עם האישה, אתם רוצים להצליח עם כלל ישראל, אני אומר לכם, אל תהיו צפים, תהיו צופים. לצפות, תצפו מעצמכם, זה כן, אדם יכול לצפות, בדרך כלל זה הולך ככה, אדם צופה בעצמו ומצפה מאחרים, זה כן, ויש הרבה ציפיות מאחרים, וזה עצור ממש 100%, זאת אומרת, הוא יודע שזה יהיה בסדר, לאף לאף הוא יהיה בסדר, יש לו ציפיות מעצמו וציפיות מאחרים, זה הפוך, תצפו מעצמכם ותהיו צופים, יהיו לכם ציפיות לגבי אחרים, אז תהיו מאושרים בחיים.
למה
בסופו
של סופה איך אתה... אומרת מה שאמרת,
כי הזוהר אומר שצופייך זה צופי הישועה. כל צופייך, צופי הישועה, כשהם צופים בישועה, זה בישועה, והם אומרים שהיא לא באה, אז הם נשאו קול, הם בוכים. יחדיו ירננו, בגלל שהם נשאו קול, בסוף יזכו לשמוח. אז השאלה היא, אם צופים את הישועה, למה הם בוכים? בסדר, כי הם יודעים, זה הפוך, אני אומר, דווקא בגלל זה אתה בוכה. דווקא בגלל זה אתה בוכה, כי הישועה היא קיימת ברוח. אתה צופה, אתה רואה שאנחנו רואים לגאולה.
אולי הם
בוחרים
על
שר
הבחינה.
על מה?
שר הבחינה.
זה ברור, זה מה שאומר הזוהר. כן, הוא תכן. זאת אומרת, הם לא בוחרים על שר הפרטי שלהם, אלא הישועה כבר היא בעצם קיימת, כמו שאמר הרב הזה שהיה פה בשביל הברכות, אמר משהו יפה, על הביצה, יש לך אפרוח בתוך ביצה, אז הביצה היא שלמה, היא בדיוק כמו לפני המצב של האפרוח, ופתאום זה נזל וצא אפרוח. אז אם אתה מתקן בחוץ, אתה אומר, זה נס גדול קרה, זה גאולה בדרך נס, הביצה הפכה להיות אפרוח, פילה פלואים, בעצם הייתה פה הרבה מאוד עבודה. אז צופייך זה אלה שרואים את האפרוח בתוך הביצה, זה הצופייך, זה הצופים מישוע. בחוץ יש ביצה, אבל בפנים יש אפרוח, ועכשיו זה לא בוקע. הבקיעה, זה בצד החיצוני, הוא לא קורה. זה אמור לקרות בסוף תהליך ההתעצמות של האפרוח, יש בקיעה, אבל לא, הביצה הזאת עושה מפלדה, והאפרוח נמצא לפני, ולא מצליח לבקוע את הביצה. זה צער השכינה. זה צער השכינה, ועל זה צריך לעזור התפילות. התפילות זה לא ליצור את הגאולה, הגאולה כבר קיימת, אתה צופה בה. אבל יש איזה מעקב חיצוני שהדבר יופיע. זה דבר גם אצל בני הנאורים. מי שמסתכל עמוק בנפשם של בני הנאורים, אז הוא רואה גם כך. הפיצה בגוד זה רק הקליפה של הביצה. בעצם הנשמה, יש פה נפש טהורה שהיא צריכה לבקוע החוצה, והוא נמצא כמו בתוך בצוהר שצריך לעזור לו. רואי, אנחנו עצמנו את זה באמצע הגאולה. בואו נגמור מהן את הרבוי, חבל. הרב עמוס הגיע, להתראות. הרב עמוס פה? כן? לא פה. אז בואו נמשיך. אנחנו ממש באמצע הגאולה. עוד ירמוז. במשן דקדק אמרו השלני, ואין עוד ענון בבניין השם. טוב, בואו נדלג. עוד תרמוז הפרשה, בסדר? דיבור מתחיל הבא. עוד תרמוז הפרשה. יש לכם? ושלושה עניינים שיהיו בעת הפקידה. אחד, ביאת משיח בן אפרים כמאמרם ז"ל, וזה משיח בן יוסף. ב', גילוי משיח בן דוד. ג', שימלוך השם עלינו. כנגד ביאת משיח בן אפרים אמר שלה, ורמז שנפגע בו מידת הדין וימות באבונות ישראל. והוא רמוז בתיבת שלה, כאמרו, ויקהו שם על השל. כן, זה נאמר לגבי אבנר. אז שלה מלשון מוות. כנגד, אז פה אומר שמשיח בן יוסף ימות. גם בזה יש סוגיה גדולה. האם משיח בן יוסף ימות או לא ימות? יש כאלה שרוצים להרוג את משיח בן יוסף, ולהגיד שמדינת ישראל זה משיח בן יוסף, כי משיח בן יוסף זה החומריות, ומשיח בן יוסף מת בזמננו. אבל יש, וזה מחלוקת, זה פשוט מדהים הדבר, יש מחלוקת בין הגמרא לבין הארי. בגמרא כתוב במסכת מאוד קטן, בדף כ"ז, שלעתיד לבוא יהיו שני הספדים, ואחד מהם זה הספד על משיח בן יוסף שימות. תהרוג אותו. לא, כן, זה לא כתוב בגמרא, אבל... מי זה ארמילוס? ארמילוס זה רומא. כתוב בדרשות הר"ן, וזה מקורות קדומים, שרומוס וארמילוס הקימו את רומא. אז זה מלכות רביעית, רומי. הוא רגע משיח בן יוסף. אבל הארי אומר לנו, כשאנחנו אומרים וכיסא דוד עבדך מהרה ותוכה תחין, אז הכיסא דוד נכון, יציב, זה אומר, מי זה הכיסא של דוד? זה לא דוד. יוסף זה הכיסא של דוד. לא שם לב לזה, כבר תזכור בתוך משנה יכולה כשר דברת, אבל כיסא דוד לא כתוב על דוד, אחר כך יש צמח דוד, אבל לפני צמח דוד יש כיסא דוד, כיסא דוד זה יוסף. אז הארי אומר, יתפלל פה על משיח בן יוסף שלא ימות על ידי ארמילוס. חודק על השש, השש אומר שהוא ימות, והארי אומר יתפלל שלא ימות. וגם הגרא אומר שמשיח בן יוסף לא ימות. כנראה תמיד בנו הדבר הזה, אם המדינה הזאת תחזיק מעמד או לא, צריך להתפלל עליה שלא תמות, יש אפשרות.
המדינה,
או הגישה לחומריות. כן. במועד קטן דווקא זין. טרן משיחים. ביום הוא יגדל המספד בביקת אגד רימון, בביקת מגידון. אז שני הספדים. אותו מספד של הלכה, ויהיה מספד בעתיד לבוא על משיח בן יוסף שימות. אז אור החיים פה הולך לפי השף, שמשיח בן יוסף ימות. כנגד משיח בן דוד אמר לפרס, כי זה יעשה פרצה ברמות וינקום דם צדיק. אז משיח בן דוד לוקם את דמו של יוסף. וכנגד מלכות עולם אמר לזרח, רמד לכבוד השם עלינו עזרה. ואמרו, והיו בני פרס, אז לשאלה וכו', והיו בני פרס, אז מה זה הווי הזה? אמר לשון צער, לרמוז על הצרות אשר יהיו בבוא הגואל, ואומר בגמרא, יהיה איתי ולא אחמימי, מרוב הצער שחבלי משיח. עכשיו יש סתירה באור החיים. צד אחד הוא אומר, והיו בני יהודה, זה הגלות, והיו בני יהודה בגלות, אשרי מי שלא טעם, שאתה צונה. אחר כך הוא והיו בני ארץ, ובגאולה, אגב, ואי, אז מה זה כל התו... תמיד יש ואי, גם בגלות, גם בגאולה. אז הוא מוכן לסבול את הצרות, הייתי ואיתי ואיזכה ואיתי וצודה וקופתה דחמרה, על זה אמר יוסף, יבוא המשיח ואני אזכה לשבת בצל של הגללים של החמור שלו. אני תמיד אומר ככה, שם בגמרא כתוב שהיו הרבה שאמרו יתי ולא אחמיני, יבוא המשיח ואני לא אראה אותו. למה אומר הרב חיים פה? מרוב הצער שחבלי משיח, יבוא המשיח אבל אני מקווה שלא בימיי. אבל רב יוסף אומר, יבוא המשיח ואני אזכה לשבת בצל של הגללים של החמור. זאת אומרת, יש משיח, למשיח יש חמור, זה הצד החומרי שלו. החמור מוציא גללים, זה החומר שבחומר, והגללים יש להם צל. זאת אומרת, זה לא הגלל עצמו, אלא הצל של הגלל, שלא שכנה של חומר. הצל של הגלל של החמור, גם זה טוב.
אפשר
להסתכל על הצל כצל רוחני. לא, הצללים זה יפוח היום, אנחנו הצללים. הצללים תמיד, זה החושך, הצללים. צל של הגלל של החמור. אני זוכר כשהייתי בצבא, אומנם תקופה קצרה, אבל זה לא היה לפי, האמת זה לא היה לפי כבודי, פתאום אני רוצה לעצמי עוסק לנקות איזה תותח או משהו כזה, לא, 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 זו מלאכה שהורגלתי בה. לפי, אז הייתי אומר, הייתי והייתי בטולה, זה בצל של הגללים של החמור, אז זה נאמר, לא הבנתי מספיק שייכתי לצבא, לא הבנתי די מי הולך, אבל פתאום אני מוצא את עצמי, אני זוכר שאמרו לי, התותח, אלה שיורים עכשיו בעזה, זה תותח מתנאיה, אנחנו היינו תותחנים, תותח מתנאיה. אז תותח מתנאיה נוסע על זחל, יש לו זחל, ולזחל יש המון דואגים. אז אני זוכר שאמרו לי, צריך לחזק את כל הבוגר, אמרו לי, תביא בוקסה 13. לא ידעתי מה אמרו לי, מה זה בוקסה 13? והיה לי מוצל, מה זה בוקסה, מה זה 13? אמרו לי, בוקסה, זה דבר שבמרגים בו. אז אמרתי, את הכי קטן שמצאתי, כי יש לו, זה מה שבחיי האזרחים הכרתי. אמרו לי, אתה לא רואה שיש לו כזה גדול, צריך להביא בוקסה 13, אני לא יודע מה זה. בקיצור, למדתי בצהל, מה זה בוקסה 13? לא ידעתי כלום. וזה באמת לא היה לפי מידתי הדבר הזה, לא היה נראה שצריך להתעסק בדברים כאלה. אבל התחזקתי לומר, ראיתי ראיתי בצולה דקופתא דחמרי, בצל של הגללים של החמור, על מה רבי יוסף דיבר על דברים יותר גבוהים. אז הזכות, זה גריז, עושים גריז, יש שם גריז ב... כן, הכל עם גריז שם, זה אפשר לעשות את זה עכשיו, זה גריז, אני נראה לי, אני לא יודע, אף פעם לא עסקתי דברים כאלה, הייתי... טוב, מהר מאוד הפכתי לטראפ, בצהל זה... חזרתי להתעסק בדברים אדימים, ואני זוכר את התחושה הזאת, בזמן ההוא, ואתה יודעת את מה? בגישה הסובייקטיבית שלי, אני מוכן שזה, תראו, לא, לא מכובד. טוב, הרב עמוס הגיע. ברוך אותו אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
דווקא זה מתאים לנוצרות, תגיד כזה דבר.
שמה?
אנחנו כאילו שואלים
את זה. שימות.
כן.
זה אתה מתכוון, שם? כן, אבל זה לא ככה, כי... זה מבטא
חוסר יכולת להתחבר לחומר.